ברוכים הבאים לסקואדרה, פרק מספר 36, ואנחנו פרק מהצד שלי מאוד משמח ומרגש, לא רק בגלל אסי ממן שנמצא איתנו, גם דרור פלדמן שחוזר אלינו ממעקי הפרקים הראשוניים.
מעניין למה אתה מתרגש באמת.
אני מתרגש, שתי סיבות עיקריות האמת, א', ברוך הבא סוף סוף, או ברוך עכשיו, או איך שלא תקרא לזה.
תודה, כיף להיות פה.
ודבר שני, תדע לך שבוורונה עיר מאוד יפה.
עיר מדהימה. אתה יודע שפעם נתקעתי במרפסת אמיתי, התנגשתי במרפסת של רומאו ויוליה, עם אוטו.
אתה אומר...
שרתי את האוטו, באמת, שרתי את האוטו בגלל שהתנגשתי שם במרפסת.
אתה אומר שהסיפור בין רומאו ויוליה, הוא לא היה הטרגדיה האחרונה בעיר הזאת.
לא. עשית לנו שירות טוב פחות למדינה, אני מקווה. כאילו, השארת פתק, כאילו.
היינו אדירים, אחי, כן, גם שילמתי על הנזק, עזוב. תהיו לא טוב בדרכים.
במרפסת שילמת נזק? או לאוטו?
על האוטו, על האוטו. מרפסת אני מתוודר עכשיו פעם ראשונה. כן.
אז למשטרת איטליה ששומעת, לא לבוא לעצור אותה.
שלום, שלום, תרבסי.
אז זהו, אז למה אנחנו בעצם שמחים ומתרגשים? א', לדעתי, אתם יכולים להסכים איתי, הדרבי האחרון בין אינטר למילן, לדעתי הוא היה הדרבי הכי טוב בעשור האחרון. מבחינת הכל, כדורגל, הקצב, הדרמה, ההתפתחויות, השמות פתאום על השחקנים ועל המגרש. נתחיל איתך דרור.
תשמע, אני אגיד לך את האמת, אני עוקב אחרי הליגה האיטלקית כמעט 25 שנה. אני לא זוכר דרבי יותר טוב של מילאנו.
תראה, אני יכול להגיד לך שאחד הדרבים שאני הכי זוכר, זה היה 4-3 אז עם איברהימוביץ' במדי אינטר נגד מילאן, עם קקה.
2006-7.
כן. עם מלדיני, זה היה דרבי חולני.
כן.
אבל הדרבי הזה היה בו משהו אחר, כי מילאן במצב שלה, אתה יודע, אנשים שם לא האמינו לאיזה... שהם הצליחו להוציא משהו, ופתאום מחצית ראשונה 2-0 על אינטר, שכביכול, אני אומר כביכול, היא מתמודדת על אליפות, או הגיעה למצב שהיא רלוונטית לאליפות, פתאום מילאן עם איברהימוביץ' שכובש בסנסירו וחוזר, וכל התר... ואינטר פשוט נראתה רע מאוד במחצית הראשונה. אסי, מה, איך, בוא תסביר לי את הדרבי הזה.
מה יש להסביר? תשמע, זה התחיל מטורף...
מ-2-0...
מהצד של זלטן. זאת אומרת, זלטן בא ואמר, חבר'ה, אני פה. ואתה יודע, מילאן עד לנקודה הזו לא הפסידה, אני חושב, מאז דצמבר. זאת אומרת, זלטן כן הצליח לעשות שינוי, דיברנו על זה לא פעם בעבר, שאם הוא יעשה, אם הוא יורגש, הוא כבר זקן, הוא כבר ותיק, הוא כבר לא פה, הוא כבר לא שם. כן, זלטן השפיע בצורה מיידית על מילאן, ופתאום אתה אומר, לא חסר לי פיונטק או מישהו בהתקפה שם למעלה, כי יש את זלטן, וזלטן, יש לו נוכחות, וזלטן הצליח לעשות משהו מטורף נגד אינטר. הוא תפס אותם במכנסיים למטה. אינטר פתחה טוב את המשחק הזה. זה לא תגיד שהיא לא הייתה במחצית הראשונה. ראינו איזה מהלך של לוקאקו פתאום, שנותן איזה פס רוחב, וכמעט זה הופך להיות שער של וסינו. וראינו כל מיני אירועים כאלה ואחרים. אבל זלטן עם בישול ושער, פשוט הפך את, את הסיפור, את הדרבי הזה, למשהו מיוחד. כולם היו באלם באינטר. ירדו למחצית והיו באלם.
צריך להגיד שמילן... לא רק הסיפור של זלטן כשהגיע, אלא ניקוי אורוות שפתאום הם עשו בינואר, הורידו שישה שחקנים עזבו בסך הכל, אבל הבכירים בהם, שזה היה סוזו, זה היה פיונטק, אני לא מדבר על, אתה יודע, על ריינה שהיה גם שוער, אבל גם הוא, הם חסכו 13 מיליון אירו במשכורות, שזה משמעותי להם, וכל מה שהם רוצים להגיע, והם עלו עם הרכב הכי חזק. צריך להגיד, אינטר, בלי אנדנוביץ', בלי סנסי, בלי לאוטרו, חיסרון אדיר. מבחינת, אתה יודע, הסגל פדלי שלא שיחק, אני חושב, 14 שנה לפני זה, ופתאום הוא נכנס ומשחק 90 דקות נגד אודינזה, ואז עוד פעם הוא מתמודד נגד מילאן. הייתה מחצית ראשונה, ואני האמת חששתי שזה יגיע מ-2-0 מחצית, שאינטר לא תצליח, כי האופי הזה של אינטר, או שאנחנו התרגלנו בשנים האחרונות, זה ברגע שיש לך 2-0 כזה, במקרה הכי קיצון היית מוציא טקו, היית עם כל הכלים שלך. אבל מילאן דרו, כאילו הראתה משהו של ה... שכל אוהדי מילאן חלמו עליו לראות מהעונה הזו.
לגמרי, לגמרי. קודם כל, שפו ענק לפיולי, אוקיי? בוא נוציא את המחצית השנייה משם, כי מחצית שנייה מילאן לא הייתה שם, אבל שמעו, פיולי יש לו ביצים. הרכב עם קסטייחו שם בצד אחד, אוקיי? ויחד עם זלטן. שמעו, הוא עשה שם משהו ממש ממש יוצא דופן, היו שם שלושה מקדימה, נכון?
רביץ'.
זה היה ארבע, נכון, ורביץ', איך שכחתי את רביץ', איך אני שם את קסטייחו לפני רביץ', אבל השלושה האלה שם זה לא 4-5-1, זה 4-3-3 לכל דבר, הוא בא ללכת על כל הקופה, זה הלך לו מחצית, עם מחצית מדהימה, ומשם אבל הכל ירד למקום שאף אחד לא ציפה בכלל.
כן, אני חושב שאם אנחנו נותנים מחמאות לפיולי על המחצית הראשונה, אז מחצית שנייה, אני חושב שצריך לשנות פאוזה במילן. כי לבוא ולהגיד, אוקיי, אני אמשיך באותה יכולת, באותו סגנון, בדיוק אותו דבר, בלי לצפות שקונטה יעשה משהו מנגד, זה קצת להיות נאיבי. וגם, אי אפשר להשוות את החוזק של הסגל של אינטר, לעומת חוזק הסגל של מילן. אם ראית את האופציות שיש לאינטר על הספסל, זה אופציות שאין למילן, עם כל הכבוד, אחרי ניקוי האורוות הזה. אז אולי אם מילן ואם פיולי היו אומרים, רגע, בוא נעצור, אולי נשאיר את זלטן רק למעלה, שיהיה סוג של פיבוט, ימשוך את הכדור, ימשוך את תשומת לב, וככה ננסה למשוך את פתיחת המחצית השנייה, ונגרום לאינטר להתחפר עוד יותר בבוץ, במקום לתת להם לחזור ל-2-1, ומהר מהר מאוד ל-2-2, ורק אז פתאום מילן צריכה להתחיל לשחק מחדש כדי להשיג יתרון. אם הוא היה הולך אחורה קצת, שזה משהו שאתה יודע, אנחנו, אוקיי, כדורגל איטלקי זה קודם כל הגנה חזקה. אם הוא היה הולך על העניין הזה, אני חושב שהיינו רואים אולי דרבי אחר.
אבל, אולי באמת איתה את הבעיה. זה מצטרף לעניין הזה עם קונטה, שקודם כל גם הוא קיבל רכש בינואר, ולא...
כן, אל תשכח אבל שרכש לוקח לו זמן עד שהוא נכנס.
לא, אני אומר, אין בעיה בקטע הזה, אבל תסתכל על התוצאות של אינטר האחרונות, לצ'ה טקו, קליארי טקו, אינטר לא שיחקה טוב בכלל, אטלנטה היא ניצלה גם בטקו.
נגמר הכוח, אתה ראית את זה, כולם היו עם הלשון בחוץ.
אז כשפיולי בא ושיחק בצורה, אני אומר לך, זה הייתה מחצית אדירה של מילן, פתאום, אתה יודע, אקרמן ידידנו וחבר הפאנל, אמר, מחצית ראשונה, כדורגל, אתה יודע, מדהים ומזכיר את מילן של השנים היפות, מחצית שנייה, מילן האמיתית של העונה הזו. אבל איך יכול להיות שקונטה מגיע למשחק הזה כשפיולי עושה לו את הדבר הזה, מחצית שלמה, עכשיו עוד פעם, האופי פה נמדד, כנראה, כולם שואלים מה קונטה אמר לשחקני אינטר במחצית, שעלו בגישה כזו במחצית השנייה, והוציאו מעצמת הדבר הזה. וכל מי שמכיר את קונטה, אני באמת, אני אומר לך, דרור, לא האמנתי שזה יכול לחזור למחצית כולה של אינטר, מחצית שנייה.
הוא לא אמר, הוא צרח, זה בטוח. זה קונטה, כי קונטה משוגע. ואמרת לך לפני הפודקאסט, אני קצת מנמיך אותו עכשיו, אבל הוא שיה פייגנבוים לעשירים, קונטה, אוקיי? עזוב את זה, יש לו טקטיקה ויש לו שיטה ויש לו הכל, אבל הוא מוטיבטור ענק. והוא מכניס לאינטר דברים שאני לא ראיתי מאינטר שנים, מאז מוריניו, לא ראיתי את השחקנים של אינטר ככה בטירוף, במינוס 2, יש 45 דקות לשחק, מי חושב בכלל שהם ייתנו את זה? כנראה שרק קונטה, רק קונטה חשב שאפשר לצאת מהדבר הזה כנראה עם ניצחון.
השילוב הזה של קונטה ולוקאקו, כי ראינו את זה גם במחצית השנייה, אם זה אמנם הוא לא, אתה יודע, כבש כל כך מהר, הוא רק את הגול האחרון, אני אומר, שזה כבר היה סוג של garbage time כזה, אבל הפעולות של לוקאקו מתחילת העונה השתפרו בצורה אדירה, כי הנגיעה הראשונה שלו הייתה בעייתית. השילוב שלו שהוא שיחק, הוא לא שיחק הרי עם לאוטרו, שהוא רגיל, הוא שיחק עם אלקסיס פתאום, שאלקסיס היה פצוע הרבה מאוד זמן העונה, לא שיחק הרבה דקות. איך יכול להיות, מה, קונטה תופס השחקנים האלה כמו מוזס שהוא מביא אותה, כמו אשלי יאנג שהכניס אותו על חשבון ביראגי במשך כל העונה, נכון, ביראגי לא שחקן טוב בעמדה שלו בכלל, וכנראה שאשלי יאנג עושה את העבודה הזאת עם רגל ימין, אבל יש משהו, כאילו, האופי של קונטה בא לידי ביטוי עם האופי של השחקנים יותר מהיכולת שלהם, זה מה שהצליח, כאילו, אתה יודע...
קודם כל כן, תשמע, הוא היה צריך, הוא מתמודד עם פציעות, עם דברים שלא בשליט אותו לפעמים, קונטה. עכשיו, רומלו לוקאקו הוא השחקן, שאני אמרתי לא פעם, אני חושב, שהוא השחקן הכי משמעותי שהגיע לאיטליה בשנים האחרונות, אפילו יותר מקריסטיאנו רונלדו, אני אגיד לך אפילו יותר מזה. מה שהוא עושה באינטר, זה דברים מדהימים. זה דברים מדהימים, והוא נכנס לשיטה של קונטה, שהיא מאוד מאוד ברורה, והדברים שם עובדים בצורה מאוד מאוד יעילה עם לוקאקו. לוקאקו נראה פי שניים במהירות, פי שניים בגודל, פי שניים בעוצמות, יותר מכל שחקן אחר בליגה הזו. שים אותו מול זלטן, סבבה, זלטן נתן שער ובישול, אבל הדברים של לוקאקו תרם לאינטר במשחק הזה, לדעתי, אתה יודע, המסירות, הנוכחות, זה שהוא מושך למעלה את הבלמים, הדברים האלה, זה לא תמיד בא לידי ביטוי במספרים אולי, אבל כשאתה רואה את לוקאקו, אתה אומר, בוא נע, זה חתיכת מפלצת. זה מפלצת, זה שחקן שיכול להיות לשנות לי את כל המשחק, יכול לשנות לי את כל העונה.
אבל יכול לבוא ולשאול אותך, תגיד, הוא לא תלויים בו יותר מדי?
לא, כי יש לך את אלכסיס סנצ'ס, ויש לך את ברוזוביץ' שכל אחד מהם גם כן מושך, ויש לך את שקריניאר ודפריי וגודין. אגב, ההתחלה, אני חושב ש אינטר ספגה, לא בגלל זלטן, היא ספגה בגלל שקריניה ובגלל דפריי, שלא היו מספיק טובים במחצית הראשונה. אם תסתכל על הגולים, תראה איפה הם עומדים, את מי הם שומרים, הם מאבדים את השחקנים בתוך הרחבה. זה משהו שלא קורה, זה שלישיית הגנה שלא אמורה לספוג בכלל, לדעתי, שלושת הבלמים האלה.
מבחינת התיאוריה כן, אבל ההגנה...
ברור, מבחינת התיאוריה הכל טוב ויפה.
לא, מבחינת השלושה בלמים, תראה, כל בלם הוא בלם, אין ספק גם גודין ועצמו, אבל...
ובסופו של דבר, דפריי בא ושם את השער הכי חשוב, הוא עשה את ה-3-2. וכשהיה את ה-3-2, ידעת שזה גמור, לא משנה מה, מילן לא תחזור כבר.
כן, שמע, אתה אמרת ברוזוביץ'. ברוזוביץ' הוא כל מה שאנשים אומרים שפיאניץ' צריך להיות, אוקיי? ביובה.
נכון.
הוא קשר מדהים, אוקיי? והוא הדבר שהיום הכי קרוב לפירלו באיטליה, אוקיי? זה, שזה משהו, משהו הזוי להגיד, אבל ברוזוביץ' הוא זה לא שהוא היה גרוע לפני זה, הוא היה טוב תמיד. אבל הוא עכשיו בעלייה, הוא פשוט קפץ, וזה מה שקונטה עושה, אפרופו, וקונטה מבין קישור. אוקיי, זה משהו, אם יש דבר שהוא מבין, זה קישור, ואם יש דבר שהוא יודע לנהל, זה את כל החבר'ה שהם יהיו רג'יסטה, אוקיי? בתפקיד הזה של המנהל משחק מאחורה. וברוזוביץ' מול מילן, במחצית השנייה היה אומן מאחורה, ניווט שם את הכל. לא אני לא חושב שהוא טעה במחצית הזאת, ולראיה ארבעה שערים ושקט גמור שם מאחורה במחצית השנייה.
היה, אין ספק שברוזוביץ' הרבה יגידו שהוא מהקשרים, תמיד גם מנסים לנווט מי מספר 6 הטובים בעולם, תמיד שמים אותו בחמישייה היום, כי הוא מנווט את אינטר, רואים, המשמעות שלו היא אדירה, ביחד עם בראלה, אמנם וסינו שיחק, אבל היה צריך להיות גם סנסי, עכשיו אריקסן, בכלל איך אריקסן משתלב עם הערך הזה של קונטה?
אז אריקסן, שים לב מתי קונטה מכניס אותו, דקה 72, זאת אומרת ישר אחרי השער של דפריי, שהיה בדקה 70, אריקסן ניגש להתלבש, אתה נכנס חילוף ראשון, ואריקסן נכנס במקום שחקן התקפה. זאת אומרת שקונטה בא ואמר, אני עושה מישהו קצת אחורה, נשאיר את לוקאקו למעלה, שהוא יהיה החלוץ היחיד בערך במגרש, והוא כן, אתה רואה כמה קונטה שולט במשחק, וכמה הוא משתמש בכלים שיש לו בשביל לעשות את הדברים, אגב, כדור מטורף של אריקסן בביתה חופשית שם, אני לא מאמין שזה עדיין לא נכנס, אבל זה הולך...
מהכדורים האלה שאתה יכול לראות בלי הפסקה, ואתה עדיין אומר לצלך, זה לא הגיוני, זה לא הגיוני.
הוא הולך להכניס לנו הרבה דברים כאלה, שלא אנחנו רואים אולי באנגליה, ואתה יודע, הוא מביא מכל שחקן קונטה, מצליח להוציא מכל שחקן, הוא דיבר על זה דרור, שהוא משדרג אותו פי שניים, מצליח להוציא מכל שחקן את היכולות שלו, ויותר מזה. זאת אומרת, אם זה ברוזוביץ' שפתאום הוא בא לבית, הוא בא לבית באמצע, לא יעזור כלום, גם וסינו כל הזמן חותך לאמצע, וסינו מסכן את השאר, כי לוסינו יש יכולת של סיומת נהדרת, וקונטה משתמש ביכולות האלה, וסינו פעם היה תקוע מאחורה כל הזמן, סוג של קשר אחורי, היום אתה רואה אותו יותר ויותר נכנס לרחבה כדי להפתיע את הבלמים, שזה משהו שקונטה גם שינה, הוא לוקח את היכולות, הוא מסתכל על השחקן, אומר אוקיי, לוקאקו, במנצ'סטר יונייטד אמרו, אתה צריך לשחק באגף, לא, אתה תהיה החלוץ שלי, אתה זה שבונה את ההתקפות, אם צריך תמסור, אם צריך תריבת, אתה מנהל את העסק, וזה עובד, זה פשוט עובד, וזה מדהים לראות, ואני חושב שחגיגה גם של לוקאקו,
עם
הדגל, שהוא תקע את הדגל ואמר, חבר'ה, אני פה, זה כאילו לתקוע דגל על הירח כזה, אתה יודע,
זה תמונת ניצחון, אתה יודע, זה נקרא, החיזבאללה קורא לזה תמונת ניצחון לדברים האלה, אבל לא שאני משהו חלילה, אני לא יודע, אבל תשמע, זה תמונת ניצחון, ובגלל זה השאר של לוקאקו כן היה חשוב. בלי התמונה הזאת זה נראה, אתה יודע, כמו מהפך מדהים, אבל עם ה-4-2 והתמונה הזאת שהוא שם את החולצה על הדגל, וגם הפוסט הזה אחרי זה באינסטגרם של There's a new king in town.
זה קריצה לזלטן.
ברור, ברור, מה זה קריצה? זה נראה לי מאוד...
אגב, הוא לקח לו את ה-9, אז ביונייטד יכול להיות שיש שם איזשהו ריב כזה ביניהם? נראה לי שוויין רוני בדיוק עזב, אני לא זוכר בדיוק מה היה הסיפור, אבל יכול להיות שהוא תפס לו את ה-9?
יש מצב גדול, יש מצב גדול, וכן, הם לא היו חברים הכי טובים שם, ולוקאקו הוא גם לא בן אדם כל כך צנוע, הוא לא קרוב לרמות של זלטן, כן? אבל לוקאקו הכל מתחבר לו שם באינטר, שהוא תמיד אמר שרצה להגיע אליה גם, ושתמיד רצה לעבוד עם קונטה, אבל יש לו שם חיבור מעולה עם לאוטרו, ויש לו שם גם את אלקסיס, שהוא מכיר אותו עוד מימים ימימה, ביונייטד.
אז דיברת על הנקודה הזאת, אני אמרתי בתחילת העונה, הייתה לי שאלה, מתי פעם אחרונה שחקן אנגלי ברמה, או שחקנים לליגה אנגלית כמעט ולא עוברים לליגה איטלקית, והשנה... קצת ענו לי.
קיבלת יותר מדי.
מוזס, אריקסן, אשלי יאנג, לוקאקו. משהו קורה בהתאמה של הליגה האנגלית, כי בדרך כלל זה ליגה אחרת לגמרי. כאילו, אם שחקן שמגיע מהליגה האנגלית לליגה האיטלקית, לא בדרך כלל מסתדר. לא, זה לא שחקן. בקאם כשהגיע למילן באיזה, אתה יודע, והוא מכיר את הליגה האנגלית והכל, אמנם הוא לא הגיע ממנצ'סטר. זה לא היה איזה חתמת, אתה יודע, העשור. זה היה עוד שחקן בעל שם והכל, ועשה דברים, אבל לא דרמטיים.
לפני שדרור יענה לך, כך השוואה משהו משלנו, אוקיי? יניב קטן שיצא לאנגליה. בישראל הוא היה גדול פי כמה, נגיד, מהשחקנים פה בפיזיות, במהירות, בטכניקה, בחוכמה, הוא היה דרך ניס כדורים נדרים, אבל באנגליה הוא היה עוד אחד.
כן.
זאת אומרת, אם אתה לוקח מישהו שהוא בולט בתחום מסוים, בליגה מסוימת, ליגה אנגלית, אוקיי, שהיא רצה על מהירות ועל כושר גופני מטורף ועל עוצמות של ביטות, אתה הולך ומביא אותו לליגות אחרות. כמו למשל באיטליה, שבאיטליה יש בלמים חזקים, הם גבוהים, אתה יודע, כולם, כל הקבוצות, בלמים חזקים, גבוהים, וקשה לעבור אותם. ואם אתה מביא להם אחד כמו לוקאקו, שהוא גם העיר וגם יש לו עוצמות וגם יחס לתוך הרחבה, ואתה מביא להם את אריקסן שיכול לשגע אותם ממסירות אומן, שמסירות גם מהירות בעוצמה שלהם, זאת אומרת, אתה יודע שהחלוץ ירוץ והוא יקבל את הכדור על הרגל, למרות שזה כדור חזק מאוד, אז אתה כן משנה פה משהו, אם אתה מביא מישהו מהליגה הזאת. אז קח דוגמה את העניין הזה, ואתה אומר, בוא נה, אני מסתכל עכשיו על מה שקונטה עושה, למה לא? למה לא? הוא לוקח שחקנים מליגה שמשחקת בסגנון מסוים, מביא אותם לליגה האיטלקית, מייצר סגנון חדש, וזה עובד, הוא מצליח לגרום לקבוצה שלו להטיש את היריבות.
מעניין אם זו תהיה מגמה, כאילו עכשיו שיותר ויותר שחקנים יבואו, אני חושב שבכלל אריקסן דעתך דרור ככה בסיכום קצר.
שמע, מכל השחקנים שהזכרת שבאו עכשיו מאנגליה, שקודם כל זה באמת פתיחת שערים יפה מאנגליה לאיטליה, זה באמת לא קרה הרבה בשנים האחרונות, אבל חוץ מאריקסן, שזה באמת שחקן, אתה יודע,
וורלד קלאס אמיתי,
שגם ניצא בכושר טוב, שסחב קבוצה לגמר צ'מפיונס רק לפני 8 חודשים, זה באמת רכש מטורף, שאני שואל אותה כאוהד יובה, איפה נרדמתם בעמידה נרדמתם?
למה?
יובה נרדמה בעמידה.
למה נרדמה? הם בדיוק החתימו שחקן אחר ב-45 מיליון.
כן, אבל זה שחקן לעתיד, קולוסבסקי, שהוא שחקן לעתיד, והוא נשאר בפרמה.
ולך תדע בכלל אם הוא יראה מגרש ביובה, אתה יודע, יש את מקרה קלדרה, אז זה לא בטוח שיקרה. אבל תראה, לוקאקו היה שבוז כבר ביונייטד, אלכסיס היה שבוז ביונייטד, אשלי יאנג כבר לא בסי. אתה יודע, זה לא שסלח הגיע, אוקיי? ביום שסלח והחבר'ה האלה יגיעו, אתה תגיד, אוקיי, משהו קרה באיטליה.
אבל עדיין, אני חושב שהם רעבים למשהו חדש, כל החבורה הזאת. נכון. כל אחד מהם, בפני עצמו, הוא רעב למשהו חדש. אם זה רומלו לוקאקו, אם זה אלכסיס סנצ'ס, אשלי יאנג, ועכשיו גם אריקסן. קונטה בנה פה קבוצה לאליפות. שלא תטעה.
לגמרי.
הוא בנה פה קבוצה לאליפות מלכתחילה, קבוצה
למרות
חזקה.
למרות התלונות שלו בתחילת עונה, הסגל לא מספיק,
להפך,
הסגל לא מספיק.
בגלל, התלונות שלו היו כדי לגרום להנהלה להבין שצריך עוד להשלים את הפאזל. עכשיו, מה זה אומר שאני אומר להשלים את הפאזל? עד לאחרונה, הוא נאלץ לשחק לפעמים, אתה זוכר, עם בורחה ולרו באמצע,
נכון.
וכל מיני שחקנים שהוא לא רצה לצרף אותם, והוא נאלץ לעשות את זה בגלל פציעות ובגלל כל מיני חסרונות. עכשיו, יש מי שיכנס לנהל את האמצע מבפנים, אם זה מהספסל או אם זה מהרכב. אריקסן זה רכש שהוא היה הכרחי לאינטר כדי להשלים את הפאזל. זה באמת החתיכה החסרה שם באמת, באמצע. והכי חשוב פה זה עניין המחיר, אוקיי? בקיץ כשריאל מדריד רצתה אותו, בקיץ כשריאל מדריד רצתה את אריקסן, טוטנהאם העמידה תג מחיר לפי הפרסומים, גם באנגליה וגם בספרד, שנע בין 100 ל-200 מיליון יורו, וכולם ידעו שלא תהיה עסקה במחיר הזה, כי ריאל מדריד כבר בזבזה, ועכשיו יש עוד שנה, אז ריאל מדריד תחכה עוד שנה, אבל עכשיו, חצי שנה לפני תום החוזה, אינטר נכנסת לעניינים, באה לטוטנהאם ומשלמת רק 20 מיליון יורו, על שחקן שלפי הערכות שווה לפחות 80,
כן.
לפחות 80 בשוק הנוכחי. וזה בגלל שהחוזה שלו בדרך לסיום, ובאה טוטנהאם ואומרת, אוקיי, הוא בדרך לסיום, עדיף לנו עכשיו לקבל את ה-20, במקום שבקיץ הוא ילך בחינם, ואז מה עשינו פה? ואין לנו כסף לרכש או להשלמות. וזה שחקן בין 27-8,
כן.
אריקסן. זו אחת מהעסקאות הכי גדולות, הכי גדולות, שאינטר עשתה בהיסטוריה שלה. אחת מהעסקאות הכי טובות.
עד היום אני יכול להגיד לך, שמהצד זה נשמע, זה היה פנטזיה. היום, כי אתה יודע שתמיד אינטר מתמודד עם פייר פליי, ותמיד היא לא יכולה להוציא את הסכומים האלה, והיא לא הייתה כמה שנים טובות בליגת אלופות, אז רק עכשיו היא חוזרת ומצליחה להחזיר, אתה יודע, קצת רווחים. אריקסן מקבל 10 מיליון אירו לעונה בחוזה, שאינטר, קח את לוקאקו, 7.5 מיליון אירו.
חסכת 80 מיליון על העברה.
לא, אני לא אומר שלא, זה חד משמעי מגיע לו כדי להנחיל כוכבים כאלה. אבל מי המתמודדת שלך, וזה בדיוק המעבר שלנו, ליובנטוס,
כן.
שמחתימה שחקנים ב-45 מיליון, מדברים על קייזה בעוד איזה 80 מיליון, ואת רונלדו ב-30 מיליון אירו לעונה, ואתה רואה את כל הסגל הרחב שלהם, ואתה יודע, אפילו היו חולמים שם, אמנם זה, אתה יודע, זה קיצוניות וקשה לי, נאמר, אבל הם חולמים על שחקנים בסדר גודל כזה, ואינטר לא יכולה להתמודד איתם.
למה לא?
מבחינה כספית היא לא יכולה להתמודד איתם.
למה לא?
כי יש לך שנים פער ביניהם. יש לך שנים פער.
אם
זה חסויות, בסדר, ואם זה, בסדר, ואם זה גד אלופות וגמרים ודברים כאלה.
קודם כל אתה בונה פה משהו לשנתיים, שלוש, נגיד, עם קונטה, בסדר? אחרי שאתה תעשה משהו בליגת האלופות ויכנס לך עוד כסף, אחרי שאתה תעשה אולי אליפות, ובאמת אתה תצליח לייצר פה משהו, אתה תוכל לצרף אליך עוד שחקנים, לבנות משהו שיהיה לך להמשך, ואז בעצם אתה תתמודד עם יובנטוס, ואז באמת תראו את הכוח של המועדון.
מבחינת התהליך אני מסכים איתך, ועכשיו מה שאני אומר לדרור מהצד של יובנטוס, מה קורה ליובנטוס?
רגע, שנייה, קודם כל, זנג לא נופל מעניאלי מבחינת העומק של הכיס.
לא, הון זה לא מעניין.
מעניין מאוד.
אני אגיד לך גם למה, כי תיקח את הבעלים של מילן, גם הם מיליארדרים, אבל היכולת של מבחינת הפרפלי לא יכולה, בגלל זה הם נעשו...
אבל גם להם, אנחנו לא יודעים כמה אכפת להם כרגע, אוקיי? אנחנו נגלה בקיץ.
כן, אבל מבחינת ההון זה לא שחסר להם. הרי בגלל שהם מוגבלים... אז הם תמיד מחפשים את המציאות האלה. זה בדיוק מה שאין אינטר בהתחלה. מחפשים את השחקנים, החוזים הזה, דפריי, שהיה ואוש קרינר, שעלה רק 30 מיליון בסך הכל שחקנים כאלה.
זה נוגד את כל המדיניות של אינטר ההיסטורית, אוקיי? כי מורת היה משקיע סכומי עתק בשחקנים, בניקולה ונטולה, אתה יודע. והם מביא שחקנים כאלה שאף אחד לא שמע עליהם בסכומים מטורפים, ואז גם הבור הכספי העצום, וגם בגלל זה מורת ירד בסוף. יש פה עכשיו משהו חדש עם אינטר, יש פה משהו מאוד, יש פה משהו מרענן עם אינטר, מרוטה יודע לעשות העברה אחות השתיים, והוא הביא את אריקסן בשיחוק, הוא הביא הרבה אנשים בשיחוק, אריקסן זה כמובן השיא. אינטר יכולה להביא שחקנים היום מכל רמה בעולם, אוקיי?
איפה יובנטוס?
למה? בוא נדבר על דברים טובים.
איפה יובנטוס? גם מבחינת הכדורגל, סארי, הכדורגל שהם לא טוב, זה מתחיל עם ההפסד ללאציו, זה ממשיך, עוד פעם הפסד ללאציו, הפעם זה נגמר בתואר ללאציו.
זה שלאציו מנצחת את יובה כל כך הרבה פעמים, עם אותה תוצאה, נדמה לי 3-1 בשני משחקים.
ואתה יודע, אנחנו מתחילת עונה, אומרים, איפה הסארי בול הזה? כולם אמרו, תעיפו את אלגרי, אנחנו רוצים לאמן אחר.
סארי לא מתאים, אני חושב שאחרי חצי עונה פלוס, אפשר לבוא ולהגיד, הוא לא מצליח להנחיל את השיטה שלו ביובנטוס. זה לא מתאים ליובנטוס השיטה שלו גם, לא מתאים, אבל בכל זאת הוא נשאר בינתיים.
מה לא עובד שם?
תראה, קודם כל מה שלא עובד שם זה שכולם ציפו שברגע שאלגרי יעוף, אז יעופו כל נאמני אלגרי. חדירה, מטווידי, פיאניץ' חלק חשבו שהוא נאמן אלגרי שלא לא ראוי להישאר, למרות שזה לא נכון. וברגע שהחבר'ה האלה נשארו, מה זה נשארו? הם היו הבחירה הראשונה של סארי להישאר. הבן אדם הראשון שסארי אמר, זה בנקר, נשאר, היה חדירה, אוקיי? החבר'ה האלה לא משחקים סארי בול. החבר'ה האלה הורגלו כל הקריירה שלהם. שברגע שמאבדים את הכדור, חייבים לרוץ אחורה כדי להיות מלפני הכדור. אוקיי? הם לא משחקים סאריבול. חבר'ה אלה הם שחקנים חכמים מאוד, אבל הם חבר'ה שלא יודעים לשחק מהר. אוקיי? מטווידי יש לו תנועה נהדרת בלי כדור. בלי כדור הוא סאריבול. אוקיי? אבל בסאריבול יש בול. ברגע שמטווידי מקבל את הכדור, הוא עוצר את המשחק, הוא מסתכל אחורה. חבר'ה אלה לוקחים את הזמן.
אבל האשמה היא פה כל הוא על סארי. אם הוא לא מתאים לך, אל תכניס אותו.
אם אנחנו בפברואר, נכון? כבר אמצע פברואר. אם אין סארי בול ביובה, ועכשיו כבר פברואר, חצי שנה אחרי שהוא הגיע, הבעיה אצל סארי. אוקיי? הוא לא הצליח, והבעיה שלו היא בבחירה.
ההחלטה של יובנטוס, אתה יודע, בכל ההתנהלות, גם המדינית, אתה מסתכל מבחינת רכש, מבחינת שחקנים, להשאיר את אמרי צ'אן שעזב רק עכשיו, ולהעיף את מנג'וקיץ', בכלל תותן לו שחק דקות, ולא להצליח להרכיב רוב העונה את דיבלה, רונלדו ואיגואין, שאתה יודע, על הנייר הם מפלצות, וגם כשהם משחקים ביחד, הם ייצחו את אינטר, אז מה, כאילו ביובנטוס, או שהם שעננים מדי, או שהם, אני לא, או שזה לא מעניין אותם.
גם שעננים מדי, וגם די לא מוצאים את עצמם בקונספט החדש הזה. ויש גם עוד איזה מרכיב, שאולי עכשיו נקבל את התשובה שלו, קיאליני, שהוא כל כך חשוב ליובה, ברמות, אם אתה מסתכל באחוזים על יובה בשמונה שנים האחרונות עם קיאליני ובלי קיאליני, אני חושב ש80% מהמשחקים בלי קיאליני יובה לא מנצחת. אוקיי? אז מה שקורה השנה זה בגדר נס רפואי שיובה כן מנצחת חלק מהמשחקים האלה.
ידעו לך שבונוצ'י די ממלא את המקום שלו.
בונוצ'י לא ממלא את המקום שלו. בונוצ'י צריך את קיאליני כדי להיות בונוצ'י. אוקיי? בונוצ'י לא יכול להיות המנטור של דליכט. בונוצ'י בעצמו מבצע טעות וחצי במשחק. אוקיי, עם כל הכבוד ללאונרדו בונוצ'י והשם שהולך לפניו, זה עדיין לא בלם, זה לא בלם היסטורי. קיאליני הוא בלם היסטורי, אוקיי? קיאליני בלם שאם הוא היה באיטליה 2006, יכול להיות שהוא היה נכנס שם ליד קנברו. אוקיי, בונוצ'י לא.
אסי, מה קרה במשחק בין יובל לברונה, שאחרי שרונלדו הוביל שם וכולם חשבו שהנה, עוד משחק, אתה יודע, עוד 3 נקודות בטוחות, ורונה עושה את הבלתי יאמן. בכל זאת.
קודם כל, היא עושה את הבלתי מיאמן, והיא עושה לנו אחלה של טבלה, כרגע, אחרי 23 מחזורים, ואחרי שלציו גם השלימה את המשחק החסר שלה, הטבלה נראית ככה. אינטר מקום ראשון עם 54 נקודות, יובנטוס מקום שני עם 54 נקודות, ולציו מקום שלישי עם 53 נקודות. זאת טבלה מטורפת. מה שנראה שם למעלה זה משהו שלא היה שנים בסריה.
לדעתי מעל עשור לא היה, לא היה קרב משולש.
כן.
מאז 2001-2002, יובה אינטר רומא.
אז כמעט 20 שנה.
עכשיו, לגבי המשחק הזה של ורונה יובנטוס, תשמע, היה שם איזה טעות שהובילה לפנדל, והיו שם כל מיני אירועים כאלה שהם לא בדיוק קשורים לכדורגל שוטף ורגיל. ורונה, אחלה קבוצה. אגב, היא כרגע מתמודדת על
ליגה אירופית.
ליגה אירופית. אני לא יודע אם זה יחזיק מעמד, כי ראינו גם את קליארי דופקת ריצה ופתאום נופלת, ואתה יודע, זה הקבוצות אמצע האלה, יש להם מומנטומים, ואז הן נופלות, ומומנטום טוב.
אבל יובנטוס לפני שנה, שנתיים, הייתה עושה 4-0.
נכון.
אחרי שבטח, בטח ובטח אחרי
שמובילה. זו הבעיה הכי גדולה של יובנטוס, שבשנתיים האחרונות, שבאו בטענות, אגב, לאלגרי גם על העניין הזה, בשנתיים האחרונות אתה לא רואה את יובנטוס מפרקת את היריבות האלה. אתה לא רואה. ורונה, זו לא קבוצה בו, זו לא קבוצה שיכולה להתמודד עם יובנטוס, לפחות לפי השווי של הסגלים, או לפי הכוח של השחקנים או השמות.
בטח, זה
אבל ורונה, פערים בכל מובנים. זאת, עם בוריני שהגיע ממילן, שמילן זרקה אותו לוורונה. ועם פציני, שאתה יודע, שם פנדל, אבל עדיין עשה שם דברים באותו משחק. בא ועומדת שווה בשווה מול יובנטוס, ולמרות שער יתרון של יובה, ששער של קריסטיאנו רונלדו שלו לא עוצר הבחור הזה, למרות זאת, היא מצליחה לחזור למשחק וגם מנצחת אותו בדקות הסיום בגלל פנדל שהיא מקבלת. אבל היא מנצחת והיא לוקחת נקודות מיובה, ובכל מקרה היא הייתה לוקחת נקודות מיובה גם בלי הפנדל הזה, הייתה לוקחת נקודה. וזה מדהים, זה מדהים לכשל עצמו, זה אומר ש... אני לא יודע מה זה אומר, אני לא יודע מה זה אומר על הליגה, אני לא יודע מה זה אומר על יובנטוס, שאו שהיא נחלשה או שהליגה פתאום התחזקה, אני לא יודע. יש פה תהליכים שקורים בליגה הזו שיקח לנו זמן להבין אותם לדעתי, קודם כל, ובית, זה אומר ששום משחק הוא לא בטוח, שום משחק הוא לא בטוח, לא משנה מול מי אתה משחק, זה יכול להיות מול נפולי, נפולי מנצחת את יובנטוס ואחרי שבוע מפסידה ללצ'ה. יש פה דברים מטורפים בליגה הזו, וזה בעיקר אומר שאני חושב שמאבק האליפות פה יהיה עד הסוף.
דור, שבוע הבא ליגת אלופות חוזרת, אחת הסיבות שאלגרי הוא עזב זה כי הוא לא הצליח להביא את ליגת אלופות או להרים את יובנטוס חזרה למעמדה באירופה. מה יהיה עכשיו?
תראה, יובה פוגשת את ליון.
אני לא מזלזל בליון.
אני לא מזלזל בליון, אבל יובה צריכה לעבור את ליון. גם בכושר הנוכחי יובה צריכה לעבור את ליון. זה לא שאלה בכלל. אבל אני כן רוצה שנייה לחזור לוורונה. תשמע, וורונה שיחקה יפה. מי שראה את המשחק, וורונה שיחקה יפה, וורונה תקע את יובה כקוודרדו, עם קוודרדו כמושיע. אוקיי? זה מראה כמה היא שיחקה יפה. הלכה לבן אדם הכי פחות יציב בכל הקבוצה הזאת, הכי מבולבל, ותקע אצלו את ההחלטה, אם להעיף את הכדור או לנסות לעשות דריבל. אוקיי, היה שם לחץ מדהים, יש שם בלם לא רע בכלל, שקוראים לו קומבולה, שימו לב אליו, הוא בן 20, הוא אחראי שם לפנדל, הוא קבע שם איזה שער שנפסל, שלא באשמתו.
כישרון שבטח לא יישאר שם.
כנראה שלא, הרבה חבר'ה לא יישארו שם, כנראה.
אבל אתה לוקח את ורונה, שבמקרה הזה ניצחה, אבל לאורך כל העונה, יובנטוס מתקשה, גם נגד יריבות נחותות ממנה, ולא נדבר על אחת מהגדולות. היא מתקשה, ניצחונות בדקות ה-90, או כל מיני דברים, אתה יודע, שגם אם זה ניצחון, זה ניצחון שמגיע אחרי הרבה מאוד מאמץ. אין את ה...
כן, ליובה יש לה כישור.
את הזרימה הזאת של המשחקים שלה.
כי זה העניין, ליובה יש כישור, יש לה הגנה, אחלה, יש לה התקפה, אחלה, יש לה כישור רע. אוקיי, יש לה חבר'ה ששם כבר לא בסים, מטווידי מול נפולי, ראינו שהאיש כבר לא יחזור להיות משהו, הוא היה איזה שחקן כזה, קשר לא צפוי כזה שיכול לגמור אותך. יש לה שם את פיאנית שהוא, תקשיבו, זאת הטעות של אלגרי והירושה הרעה שלו לסארי. פיאנית לא רג'יסטה. פיאנית צריך להיות שחקן מאחורי החלוצים. הוא צריך להיות כמו אריקסן על המשבצת במגרש. אבל פיאנית הוא שחקן שמאבד הרבה כדורים, והוא עושה הרבה טעויות. יש לו גם את הטעות שהובילה גם לשאר בוורונה. הוא ניסה שם לחסות על טעות, אבל יצא לו זוועה, יצא לו בישול לבוריני. פיאניץ' לא יכול להיות הקשר הכי טוב ביובנטוס. פיאניץ' יכול להיות הקשר השלישי הכי טוב ביובנטוס, כשאתה חושב על זה. הוא לא יכול להיות קשר ממש טוב, אוקיי? ובטח אחד שמוביל קבוצה כזאת. בן דנקור הוא צעיר מדי, אוקיי? הוא עוד לא יציב, הוא עצבני, יש לו 9 כרטיסים צהובים השנה. זה משהו עזוי, אתה יודע, אתה נמצא במחזור, אתה יודע, 23. זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות שאתה מגיע למצב שיש לך איזה קשר כזה קריזיונר, שמורחק, קיבל מרחקה לשלושה משחקים מהסופר קופה, כי הוא התווכח עם השופט. זה דברים שמתאימים לליגת העל. בלי לגרוע מלי
להגיד. ויותר מזה, איך אתה מבין שמשהו לא עובד אצל סארי בשיטה שהוא מנסה להנחיל? זה שבמחזורים האחרונים הוא שם את דוגלס קוסטה בהתקפה, במקום דיבאלה. מישהו שייצר דברים יש מאין, כי יש לו כישרון לזה, כן? אבל לא לראות את דיבאלה בהרכב, זה משהו מוזר, זה משהו שאני לא מבין אותו.
תחילת העונה רצו כביכול להיפטר ממנו. עכשיו מדברים על אחת חוזה, וזה עדיין שחקן שהיום כמעט ל-99% מהקבוצות בעולם הוא שחקן הרכב, חד משמעי. לא משנה מי אתה.
ברור.
אז איך שחקן כזה מגיע למעמד שהוא אפילו לא חילוף ראשון?
תראה, מה שקרה, קודם כל דיבלה, כל הסיפור איתו, וזה פרשנות שלי, דיבלה פתח מול נפולי, זה המשחק האחרון שהוא פתח בו, אחרי זה שני משחקים על הספסל, ואז הוא הוחלף. אוקיי? ואז ראית שם שבמשך 3 דקות, אתה רואה אותו בפריים, כל הזמן, הוא הולך שם בבסה מחוץ לקווים, דברים שאגב לא ראו ביובה לפני סארי.
נכון, נכון.
אוקיי? והוא נכנס לשם, ואתה רואה אותו 3 דקות, הולך, אתה יודע, ויש את הקרן, וקוסטה מרים את הקרן, והוא גם אומר לו איזה משהו שם, ממש חונה, ומאז לדעתי סארי לא, שלא אהב את זה, לא פותח איתו, אוקיי? בשני המשחקים האלה, פרשנות שלי, אבל אני מכיר קצת את יובה, זה קצת קיבל קונטרה אתמול בופון וקיאליני אכלו ארוחת ערב עם פרטיצ'י, הג'נרל מנג'ר של יובה, היורש של מרוטה, ושם בעצם נאמר להם, חבר'ה, תדברו עם השחקנים שמוחלפים, לא לעניין הסיפור הזה. שכל פעם שמוחלפים, אתם מתחילים להתווכח עם סארי, מתחילים לעשות פרצופים למצלמה, בדרך כלל דיבלה והיגואין.
גם סארי לא אהב את העניין שבופון נהיר לשחקנים באמצע המשחק וכאילו עודד אותם כמו איזה עוזר מאמן.
כן, הוא לא אהב את זה, אבל אתה יודע, תראה, סארי, הוא לא צריך ללכת לכיוון הזה, אוקיי? כי אם הוא הולך לכיוון הזה הוא גמור, אוקיי? אז הוא יסיים את העונה וילך. אבל אתה לא יכול להגיד, בופון הוא מוטיבטור ענק, ובופון, הערך שלו ליובנטוס הוא גדול מכל הוראה שסארי כרגע מחלק על הקווים. הוא לא צריך להתעסק שם בעניינים האלה.
המחר יש את מילן ליובנטוס בגביע, אסי. מילן יכולה לנצל את המצב הזה? לא, באמת.
לא יודע מה לשאול.
לא. מילן יכולה לנצל את המצב הזה?
כן.
אני אומר, השאלה שהתקשתה זה, כי זו פעם ראשונה שאתה מגיע למצב שיש לך, אתה יודע, גביע איטלקי, ואני לא יכול להגיד לך מי הפייבוריטית חד וחלק.
לא, הפייבוריטית היא יובנטוס. בוא, עם כל הכבוד למילן.
מילן יכול, זה מה, אתה יודע, יכול להגיד, זה מה שנשאר לי ללחם עליו, אני אלך עד הסוף. יובנטוס לא מציגה את היכולות האלה.
כל קבוצה שבאה מול יובנטוס נותנת את ה-300% ולא את ה-100% הרגילים שלה, בסדר? אבל אגב, ככה גם לגבי ליון, כן, שתגיע מול יובנטוס. זה לא, שום דבר הוא לא פשוט, שום משחק הוא לא פשוט, אבל אני חושב שיובנטוס אמורה לעבור את המשחק הזה. לאור מה שאנחנו רואים ממילן, כן, היא אמורה לעבור.
נכון, תשמע, אל תשכח, עכשיו היא נכנסת לעומס של 5 משחקים במשהו כמו
שבועיים וחצי, כן.
שבועיים, אפילו לא, 16, כן, 16, שבועיים וחצי, משהו כזה, זה מתחיל במילן, זה אפילו 6 משחקים בשבועיים וחצי, כי יש גם את הגומלין הרי, ברביעי באמת.
כאילו, אתה עושה משחק, מסיים, נח כמה שעות, חוזר לאימון, טס, עוד משחק, חוזר, כאילו, כן. זה יהיה רצף כזה משוגע.
תשמע, אז האופטימי ליובה זה, אתה יודע, לבוא שם ברבק ובאמת, אוקיי, אמרת שאנחנו לא משחקים טוב, הנה. ואז לצאת שם איזה 3 חתיכות למילן, לא שאני מאמין שזה יקרה. ויש גם את הפסימי של, וואי, יש כזה עומס עכשיו, ויש לנו ליגת אלופות שאסור לנו להפסיד, כי אז יפטרו את אותי, כי אני, אתה יודע, אני מדבר כאילו כמו סארי, ויש לי את הליגה שאם אני נותן עכשיו לברשיה או ספה לנצח אותי או לעשות איתי טקו, אני מפסיד את האליפות לאינטר או לאציו. אוקיי, אולי דווקא הגביע זה המקום שאני יכול קצת לוותר כרגע?
אז זהו, אז אני חושב שמבחינת הליגה, אם נשים רק את הליגה, כן, אתה שם אותה רגע בצד, כי יש לך עוד כל מיני מפעלים שזה ליגת אלופות, ויש לך אחלה משחקים יחסית, משחקים נוחים בוא נגיד ככה. יובנטוס נגד ברשיה, ואז נגד ספל בחוץ, שספל בבית קבוצה לא רעה, אבל עדיין זה גם משחק שאתה יכול לקחת אותו, ואז מגיעים 2 משחקים קשים, שזה נגד ליון בחוץ בליגת אלופות המשחק הראשון, שזה ב-26 בפברואר, וב-1 במרץ יובנטוס חוזרת הביתה לטורינו נגד אינטר. ופה אני חושב שאנחנו כבר מסתכלים קדימה נגיד, יש לאינטר 2 משחקים קשים מאוד, לאציו ואז יובנטוס, ואני חושב שהשבועיים הקרובים ישימו אותנו
יחרצו את הגורל.
לא יחרצו את הגורל, אלא פשוט תגידו לנו לאן זה הולך כל הסיפור הזה.
אמרת לאציו, אינטר כמובן יש לה משחק בגביע נגד נפולי היום בערב, אנחנו ביום רביעי כרגע, זה גם אמור להיות איזה סוג של ניצחון לאינטר על הנייר אחרי כל הדרייב מהדרבי, או שנפולי יכולה לעשות פה עוד משהו, כי נפולי כבר ניצחה את יובנטוס.
שאלה קשה.
בכל זאת, גביע, אני תדע לך, גביע זה לא דבר ש...
כן, זה, בגלל זה זה
לא דבר
קשה,
שמסתכלים עליו עם נתונים של ליגה.
כי זה הכל יכול להיות במשחק אחד, אתה יודע, זה גול לפה, גול לשם, כל המומנטום משתנה. נאפולי כבר הוכיחה שהיא יכולה, יש לה את הסגל המצוין שלה, כן? אנחנו שכחנו מנאפולי, כי היא אכזבת העונה כרגע, והיא באמצע הטבלה, ולא מתמודדת על שום דבר, אבל לנאפולי יש סגל מטורף, מטורף, סגל שבשנים האחרונות הוביל אותה למקום השני.
בוא נגיד שהמקום לא מעיד על הסגל במקרה של נאפולי, זה באופן...
ואני חושב שזה כאילו קריזות כאלה. זאת אומרת, אם בא לך יובנטוס, אז כל השחקנים בקריז של יאללה, בוא נצח, בוא נפרק אותם, ואז אחר כך מגיע לצ'ה וכולם זורקים.
המצ'אפ בין קונטה, אבל לגטוסו, ששניהם קריזיונרים...
אין מצ'אפ.
לא.
אחד קריזיונר עם הרבה מושג, ואחד קריזיונר בלי מושג.
בלי המושג הזה...
תנחשו מזה מי.
בלי המושג הזה מתגעגעים אליו שם במילה.
לקונטה גם מפגש עם גטוסו, גטוסו כל כך צפוי, אתה יכול לקרוא אותו... לפני משחק הוא כבר יודע מה יהיה החילוף הראשון שלו, מה יהיה החילוף השני ומה החילוף השלישי, ובאיזה דקות, ומה הוא יעשה ואיך הוא ישנה. עזוב.
כן, והוא בלי קוליבלי, אוקיי? הוא ינסה להרוג את המשחק, כמו שהוא, אגב, גם עם יובה הוא ניסה להרוג את המשחק.
תראה, בסך הכל, נגד פיורנטינה, זה גם עבד לו בזה שהוא הצליח לנצח, למרות שהיה משחק לא טוב בכלל, היה שם שחוריית שיפוט והכל, דיברנו על זה, אבל באופן כללי, יכול להיות שגטוסו יכול לבוא להגיד, או שתדבדו למשחק הזה, כי אין לכם עונה, ואין לכם מה להפסיד פה. לקונדה כביכול, עוד יש מה להילחם. זה הדבר הכי שיכול להניע את נאפולי. או כן, שמורים סיימנו את העונה הזאת
אתה
וזה.
אתה מדבר על מוטיבציה וכאלה, ונסות לדבר
קיים,
אליהם.
כי הסגל קיים.
כן, לנסות לדבר אליהם, אבל כשאני מסתכל על היכולות לאורך כל העונה של שחקני נאפולי, לעומת היכולות לאורך כל העונה של שחקני אינטר, אני חושב שלאינטר יש פה יתרון. למרות שזה משחק גביע, ועוד פעם הכל יכול לקרות. גם במשחק הזה, אינטר אמורה לנצח. על הנייר.
אני מקווה מאוד. אמרת קרב משולש, דיברנו על קרב משולש.
הוא חייך הרבה, אתה יודע, הוא הרבה...
הוא מבסוט השבוע, יש לו שבוע טוב.
השבוע ראו אותי כמה אנשים חשבו שאני פרזנטור לאורביט. לא, עזוב, זה לא בגלל זה בכלל.
אתה צריך לעבוד על השיניים קצת.
אה, אתה מזכיר את התמונה של מטווידי ואיגווין עכשיו, שמפורסמת, איגווין עם שיניים צהובות, כמה רע לו אכל שם בתגובות, מסכן. מסכן, ברש יור טיס.
בן אדם מרוויח כמה מיליונים, אתה יודע, יכול להשקיע קצת.
כן.
אבל בכל מקרה, דיברנו על לציו, שגם קרב משולש, גם לציו, אתה יודע, נשאל את זה עד עכשיו עם הוכיחה שהיא עדיין בתמונה, אבל לדעתי יש לה רק הרכב ראשון, כי הסגל הרחב שלה, פציעה לפה, פציעה לשם, והיא טיפול. השאלה, אם אינזאגי שלדעתי הוא כרגע, הוא מאמן מטורף במה שהוא עושה עם לציו, אתה יודע, ויש להם ניצחונות ומלא שערים והכל, יכולים, הרי אני מדבר על אינטר גם בקרוב, לציו יכולה עכשיו לבוא ולהגיד, הנה, אנחנו עומדים מולכם בעיניים, ויאללה.
תראה, אני לא יודע אם הם עשו את זה כדי לא להעיר את הדוב, או לא יודע, אבל כל האמירות האחרונות של אנשי לציו, ובראשם כמובן מלך השערים של הליגה, אמרו שלציו בכלל לא רוצה אליפות. אנחנו רוצים להגיע לליגת האלופות, להבטיח את המקום שלנו. כרגע, אגב, הפער מהמקום הרביעי הוא פער די גדול, ככה שלציו עומדת במטרות שלה. אבל לציו באה ליהנות, ואתה רואה את זה בלא מעט משחקים. לא מעט משחקים, לציו משחקת משוחרר, משחקת יפה גם, אתה רואה שהקבוצה הזו, בגלל שהיא רצה כל כך הרבה שנים ביחד, אז הדברים מתחברים, אם זה לואיס אלברטו, שאתה רואה את הכדורים שלו, הם מדויקים ומדודים בדיוק לצ'ירו אימובילי, הוא יודע איפה הוא כבר, איפה הוא יעמוד, הוא יודע מה יהיה, ואם לא הולך לה, אז קוריאה הולך, או כן קוריאה עולה מהספסל, ועושה בלגן, ומייצר דברים גם. יש שם מאמן שמצליח לשלוט בקבוצה שלו, ברמה כזאת שאני לדעתי כבר לא צריך לדבר עם השחקנים ולהגיד להם מה לעשות. פשוט עולים ועושים מה שצריך ונגמר סיפור. ולציו בכושר מטורף.
יש לה גם כדורגל מדהים.
בכושר הכי טוב בליגה. זה 18 משחקים ברצף בלי הפסד. היא מנצחת את יובנטוס על הדרך. ההפסד היחיד שלה היה נגד אינטר בסנסירו.
לסיבוב.
לפני סיבוב, כן. זה אומר משהו על הרצף המטורף שלה. אני לא חושב ש... מתישהו זה יעצר, כן, אבל אני לא יודע מתי זה יקרה, ואני לא חושב שזה ישפיע במיוחד על המשך המשחקים שלה, כי לציו היא קודם כל קבוצה. היא קבוצה. קשה מאוד לעבוד מולה, להכניע אותה, לנסות לייצר נגדה איזה שהם פתרונות מבחינת טקטיקה על המגרש. כי קודם כל היא קבוצה. והכל שם עובד, אתה יודע, ליבר כבר. זה מדהים לראות את זה, זה כיף לראות את זה, ואולי באמת יש לנו צלע שלישית, אני לא יודע. זה צריך לחכות עוד קצת, עוד איזה חודש, ואז נראה איפה לציו נמצאת. אם באמת היא הולכת למאבק הליגת אלופות ולשמור למקום שלה שם מקום שלישי, או שאנחנו אומרים, בואנה, לא הסתכלנו במראה האחורית יותר מדי, ובא פתאום מישהו ועוקף אותנו.
תראה, מי שבמקום הרביעי כרגע זה טלנטה. אולי עם הכדורגל הכי יפה באיטליה, ועם שערים פסיכיים, ואיליצ'יץ', או איליצ'יץ'. איזה שחקנים, אבל אני לא יודע...
התוצאות שם זה מה שאני הכי אוהב, החמש והשבע וה...
איליצ'יש בשיא קריירה. איליצ'יש שיחק עם זהבי, תשמעו, בבלרמו.
תראה, אבל זה שחקן שהוא כל כך מתחת לרדאר, אני כל פעם בשוק מהשחקן, יש לו שערים כאילו.
תשמע, אם הייתי רואה אותו נגיד יותר צעיר, והייתי אומר, בוא נעשה מגושם, הוא גבוה, מה הוא קשור, מה הוא קשור לכדורגל, מה זה הדבר הזה? ותקשיב, יש לו כדורגל פסיכי, פשוט פסיכי.
השער שלו מחצי מגרש, אני חושב שזה כאילו מהלך, לא...
מהלך מלוכלך קצת זה היה.
מלוכלך, אבל אתה יודע, אף אחד לא חלם, יעני, אתה יודע, ויש לו שערים, באמת, אטלנטה, שהיא די קרובה, אני אומר די קרובה מבחינת לאציו, ויש לה סגל, הם גם הרכב ראשון, ואטלנטה עוד בליגת אלופות, דרך אגב, שבוע הבא גם, שזה משחק... יש לה ולנסיה, נכון. יש לה ולנסיה, אבל זה משחק מאוד שוויוני, לא אסי.
משחק...
אתה עוד משדר את ולנסיה, אתה יודע מי אלה ולנסיה.
כן, ולנסיה קצת דואחים לאחרונה, אבל ולנסיה היא קבוצה מאוד מסודרת, 4-4-2 קבוע, היה לה בעיה קצת בעמדת המגן הימני, אבל הם הביאו שחקן נהדר מאיטליה, שיכנס לעמדה הזו, שחקן שרומא ויתרה עליו.
איזה מפגרים הם.
כן, לדעתי רומא בנפילה דווקא בגלל העניין.
רומא לא רוצה לשמור סמלים.
לא, העניין הוא אחר, שוולנסיה היא קבוצה שתעמוד במשחק מסודר, ואטלנטה היא, אתה יודע, כל שחקן שם הוא all-around player כזה, הוא כאילו רץ לכל מקום, ויש קבוצות שבאות לשחק מול אטלנטה, מרגיש לי, כן, בליגה הזו, והם כאילו, פתאום באיזשהו שלב הבלמים מסתכלים ממין השמאלה ואומרים, בוא נע, אין מצב שהם 11, אין מצב שהם 11 שחקנים, יש פה 22, לא יודע, משהו...
צריך להגיד שדברים על פלורנצי, שלא יחשבו על כל השחקנים.
אתה רואה בלמים שעומדים מול ההתקפה של אטלנטה ואומרים, אני רואה את פפו גומס פעמיים, זה לא הגיוני, הוא בא, איפה הוא?
גומס בעונה נהדרת. גומס בעונה צי.
הם די ממשיכים את העונה שעברה, דרור, לא?
הם משדרגים את עצמם, תשמע, התוצאות האחרונות הן באמת פסיכיות, עזוב על זה שהם נפלו קצת על טורינו, שאתה יודע, טורינו באמת נפלה לאיזה ביש מזל, והם...
זה לא השביעה הראשונה
של... יש משבר בטורינו, אתה יודע, באופן כללי. הם פשוט הצד היותר מכוער שלו. תשמע, הם חטפו משהו כמו, חטפו 14 שערים לדעתי בשלושה מחזורים.
אני לא מצליח
להבין.
אני גם לא הצלחתי להבין איך הוא פיתור את מצארי אחרי המשחק הזה.
גם לי זה ברור.
לא מצליח להבין, ועוד אחר כך גם הוא התבזה עוד פעם. לא מסתדר לי העניין הזה שם.
שהוא מחזיק משהו על ההנהלה, אתה יודע, זה מידע כזה של אם תפטרו אותי אני אגיד.
ההנהלה של טורינו היא חשובה באיטליה. ההנהלה אסטרטגית, הבעלים של הגזטה דלו ספורט, תשמע. זו הנהלה מאוד אסטרטגית שם.
בסדר, אתה יודע, כמה שההנהלה אסטרטגית עדיין, האוהדים שלהם יכולים לסורת, דווקא טורינו שנים הייתה קבוצה חזקה מאוד. אבל אתה יודע, בוא נחזור שנייה לאטלנטה, כן. ליגת אלופות, בליגה מקום רביעי.
היא יכולה
זה
לעבור...
זה עונה ש... זה כאילו עונת... מי בכלל האמין שהיא יכולה להמשיך את העונה הקודמת?
אף אחד לא האמין.
היא בשמינית גמר ליגת אלופות, רק צריך להגיד, אינטר לא.
וגם מילאן לא.
לא, בסדר, עזוב רגע.
היא משחקת בסנסירו, והיא באה מהפריפריה של מילאנו, וכן.
התקציב סגל שחקנים, שאומרים שכל התקציב שלה, של העונה... ברגע שהגיע לשמיני גמר, היא חיסתה אותו, ועכשיו מרק עכשיו היא רק ברווח.
הם מכרו עכשיו את קולוסבסקי ב-40 מיליון יורו, בלי שהשחקן הזה עשה דקה אחת לדעתי באטלנטה. זאת אומרת, הוא משחק בפרמה בכלל בהשאלה.
כן.
אז הם מכניסים עוד ועוד כסף. זאת אומרת...
הם מחזירו את קלדרה הביתה, תשמע. מחזירו את קלדרה הביתה.
כן.
יכול להיות ששם הוא יחזור איכשהו גם לצמוח. אבל תשמעו, גם וופה, זה גם מה שוופה עושה לקבוצות בליגת האלופות. בגלל זה אולי שווה איכשהו שקבוצות קטנות יגיעו, כי הנה, זה וופה גורמת לכל הסיפור הזה להיות משומר.
אתה מאמין באטלנטה שיכול לעבור את ולנסיה? עם חוסר ניסיון מטורף.
בטח, למה איזה ניסיון יש לוולנסיה עכשיו? זה לא ולנסיה של קלאודיו לופז.
זה לא ולנסיה שהגיעה, אתה יודע, לפני 20 שנה לגמר ליגת האלופות וכאלה, לא. אבל ולנסיה זאת עדיין קבוצה שמכירה את ליגת האלופות.
יש בעיה לוולנסיה, הרבה בעיות לוולנסיה. קודם כל גראי נפצע שם, גמר את העונה אחד, אבל הם הכי טובים שם. היא מנסה, יש לה בלמים שהם לא בדיוק מתאימים, דיאקמבי ומנגלה, כל מיני כאלה שהם כבר אחרי השיא שלהם, ובוא נגיד גם שהם יהיו בשיא שלהם, הם לא יהיו בשיא. ויש לה מאמן שהוא לא בדיוק דמות שכל כך מעריכים וכאלה, אני חושב שגספריני עולה עליו בכמה רמות. אני חושב שלאטלנטה יש פה סיכוי להגיע אפילו לרבע הגמר, כן, זו הגרלה סוג של שוויונית.
להגיד אטלנטה ברבע הגמר זה...
מדהים.
למה לא?
זה בגדר פנטזיה, זה הזוי. לא, תחשוב על זה רגע איך זה היה לפני, זה מה שאני אומר.
כמה שאתה הולך מחוייך פה ברחובות וזה בגלל אינטר וכולי, אז תחשוב מה קורה באטלנטה.
התושבים בברגה מוכשים שהם על אסיד, לא רואה שמספרים, אתה יודע.
זה בדיוק העונה שלהם, וגם אני יכול להגיד שוולנסיה כרגע לא מאיימת עליהם, וזה, קודם כל זה בוסט לליגה איטלקית, כאילו, זה מטורף.
בוודאי, חד משמעית.
וכדורגל מדהים. אבל יכול להיות שהיא, אתה יודע, בקצב שלה היא גם תעבור את לאציו, אבל בחינת הליגה, אתה יודע, זה לראות שתי קבוצות עם כדורגל מדהים, הרכב ראשון מאוד מאוד חזק, ולא יודעת, זה רק יכול להמשיך. אני מבחינתי בקטעים האלה, תן לי את אטלנטה לשחק כל שבוע פעמיים.
כן, אבל שמע, אטלנטה ולאציו, שימו לב, יש פה, זה קבוצות עם תהליך, זה קבוצות שיש להם כבר מאמן שרץ כבר הרבה שנים, בטח שבלאציו, אוקיי? זה בדיוק כל מה שמילן הייתה צריכה להיות בשלב הזה של של ההיסטוריה, אוקיי? ומילן בדיוק ההפך מזה, רק שובר את היסודות ובונה מחדש, ושובר את היסודות ובונה מחדש, ותמיד יש שם איזה ליצן תורן שאומר, אנחנו בבנייה. וזה, תשמע, אני אומר את זה כי אני מבואס שמילן, באמת, לא בחגיגה הזאת, כי יש חגיגה של כדורגל איטלקי סוף סוף. יש לי גם מעולה. קבוצות כמו לצ'ה שנותנות פייט, אתה יודע, בכל מקום, לא באות ולא מפחדות. חוץ ממילן שאתה יודע, אוקיי, אז עכשיו עם פיולי זה הלך טוב, ופיולי הוא כן בחירה נכונה, והם צריכים גם להשאיר אותו, והם צריכים להשאיר כבר מישהו שהוא ראוי, ופיולי ראוי. אבל לראות את הטלנטה, אתה יודע, מגיעה לשמינית גמר ליגת אלופות, עם כל החבר'ה האלה שמכירות את מילן יותר טוב, פשוט לא נתפס.
ועם הדברים האלה, אנחנו מגיעים פרק סיום מספר 36 של סקואדרה. יש הרבה תקוות מעודדות באוויר לגבי הכדורגל, גם בליגה, גם בליגת אלופות. אני מקווה שזה ימשיך כל העונה, כי זה באמת כל שעות המרותק, תמרותק.
כיף, כיף.
כיף. דרור, תודה רבה לך.
היה כיף.
אסי ממן, שוב תודה רבה.
תודה, תודה.
נהיה בפרק הבא.